אני חייב, חייב, חייב את הישועה עכשיו, הרגע אני מוכר, זהו זה. די! הרגע! וזה מה שיאבד את הישועה, דווקא ההתנהגות הזאת. שעה יש לך, יש זמני רצון, יש זמנים מיוחדים שרוצים להושיע את האדם. הכבעיה שם, אנחנו מתנהגים בצורה לא נכונה, ומפסידים את העת רצון הזה. לא חייב כלום. אם לא נתן לי, אני גם לא נותן לו. ופר ההסכם. איך הוא מגיע למצב הזה? הבעיה הזאת שאתה סובל ממנה זה בגלל הגלגול הזה. הבעיה השנייה היא בגלל גלגול קודם, והבעיה השלישית זה בגלל הצירוף של הגלגול הזה עם הגלגול הזה ביחד. אבל לפחות קיבלת דוח. בוא תראה את הדירה שלי, בוא תראה. הסתירה שבניתי. זה חלום חיים, חביבי, בוא תראה. תראה, בוא תכנס לימה, תראה. כן, החניונים, הרחבים. תשמע, יש לי את מה שאתה רואה, העיצובים האלה זה חיום ילדות שלי. עם הגינה וכל זה מה שאתה רואה פה, כן? השכונה לא בדיוק חיים ילדות, אבל הטירה כן. אני לא מבין שברגע אחד קוראים לו למעלה, משאיר את כל הטירה ואת הכל. האדם יודע שהוא בא לפה פה, לבטור אורח, הוא יודע את זה. 70-80 סיבים כאלו וזהו, נגמר הסיפור. ברור, את בחלום של הטירה. הסוק אומר, אני נותן שלג כצמר. אני נותן שלג כצמר, הקדוש ברוך הוא נותן שלג לפי הצמר שכבר הכין לך, הגנה בפני השלג. הוא לא ייתן לך יותר מדי שלג שלא תחזיק מעמד. השלג יהיה בדיוק לפי הצמר שקיבלת כהגנה. כן, בדיוק כל מדוד מדויק לפי הכוחות נפש. הוא הולך עצוב יום וכל, מהבוקר עד הלילה, רק כשהוא מסתובב בחוץ, הוא מסתובב כאילו שמח. למה? כי אנשים חושבים שאני שמח, פחות אני אראה לי שזה אמיתי. מה אנשים חושבים, מה הם מבינים, מה יודעים, מי יודע משהו פה בכלל? מי יודע על מישהו, מה יודע על משהו? כל גוי שעשה איזה תנועה לכבוד שמיים, מה הוא זכה? מה יהודי עושה? כמה דברים הוא עושה לכבוד שמיים? כמה הוא עושה מבוקר עד ערב? זה נעלם? זה יכול להיעלם? לעולם זה לא ייעלם. כלום לא נעלם, הכל צבור שם. נקודה אחרי נקודה, הכל. רק אם אדם ילך עם שמחה עם מה שהוא כן עושה, וירגיל את עצמו. כלום לא נעלם, הכל צבור שם. נקודה אחרי נקודה, נקודה אחרי נקודה, נקודה אחרי נקודה. לעולם זה לא יעלה. רק אם אדם ילך עם שמחה עם מה שהוא כן עושה, אנחנו הרי כידוע לנו צריכים ישועות. זה לא סוד, כבר דיברנו על זה פעמים רבות, אנחנו צריכים ישועות. שאדם כל החיים צריך ישועות. אין שלב בחיים שאדם לא צריך ישועה. כל שלב הוא צריך ישועה. שהוא בחור, רוצה להסתדר בחיים, להקים בית, מתחתן, לא צריך פרנסה, הוא צריך שיהיה שלום בבית הזה, ושאחרי שיש ילדים, שהילדים יהיו בריאים, ושגם יהיה נחת מהם, ולך לחנך אותם, הם גדלים, אז צריך לחתן אותם, וגם צריך לזה גם מקורות פרנסה מיוחדים. ואחרי זה יש לו כבר נכדים, הוא צריך להתייחס גם לנכדים, כן? וזהו, ואחרי כן כבר קוראים לו למעלה, וזהו זה. אז כל שלב בחיים, אדם צריך ישועות. וזה לא נגמר העניין של ישועות. כי יש כאלה שהם עדיין לא נשואים, הם בטוחים שהוא התחתנו, ואז זה הכל, פחות איזה עניין כבר מסודר. יש פה שם קצת שיפוצים קלים, אבל בדרך כלל כבר העניין מסודר. זה דמיון שם, דמיון תעתועים, כן? הוא לא מי שאחרי החתונה הוא צריך עוד הרבה הרבה ישועות. כל שלב בחיים, כל יום צריך ישועה, כל יום צריך ישועות. ולפעמים אדם נלחץ מאוד מאוד, שהוא צריך מאוד מאוד הישועה דחוף מאוד. לפעמים יש לו יותר כוח להמתין. תלוי בהרבה דברים שמצטרפים ביחד. וזה פונקציה עם הרבה פרמטרים. אבל כל פנים, יש לה בעיה שהיא בעצם מסמכת כל העסק. זה ברור לנו שאדם שיש לו מציאות חן, אצל הקדוש ברוך הוא, הוא יקבל הכל. כל מה שיבקש הוא יקבל. כך כתוב בליקוטי מוהר"ן, מאמר ראשון, שאדם שיש לו חן, אז כל התפילות שלו והבקשות שלו מתקבלות. וזה ברור גם בסברה. אדם שמוצא חן בעיניך, הוא יבקש ממך משהו, אתה תיתן לו. ואפילו לא יודע למה, אתה אומר, אתה תגיד לו, מצאת חן בעיניי. ההתנהגות שלך, הדיבור שלך, החיוך שלך, לא יודע בדיוק מה, מצאת חן בעיניי. זהו. הוא מבקש ממך, אתה ישר נותן לו. בלי לחשוב הרבה, אתה נותן. כי מצאת חן בעיניי. רואים שמשה רבנו, כשהמכריח את העגל, כל הזמן דיבר, מצאתי חן בעיניך, אם מצאתי חן, מציאות חן, אם מצאתי חן בעיניך וכו'. הכל שם דיבר על חן וחן. חן זה מתת חינם. אז בוודאי, שאם היה לנו את החן, את המציאות חן הזאת, אז ודאי שהיינו מקבלים מיד, כל מה שאנחנו מבקשים מיד מקבלים. היית לוחץ על כפתור, מבקש מיד נענה, שלב הבא, עוד פעם, וככה אתה מסודר ורגוע. אך מה הבעיה? באמת מן הראוי שלכל יהודי ויהודיה יהיה להם את החן הזה. רק הבעיה היא שיש משהו שמפסיד את החן הזה. ההתנהגות בלחץ, אדם נלחץ, עובר ללחצים, אז הלחצים גורם לו כל מיני שיבושים, הוא מאבד את החן הזה. כמו שאנחנו רואים בחוש, אדם מתנהג בלחץ, יש כל מיני שיבושים נעשים בהתנהגות שלו, אז הוא מאבד את החן. זה כבר לא החן שהיה. אולי אתה דנים טוב לכף זכות, ודאי. אבל החן המיוחד שהיה נעלם. שלפעמים אנחנו נכנסים ללחצים כאלו, אנחנו חייבים מיד את הישועה. עכשיו זה שם, מיד. אני כבר לא יכול, זהו, עד כאן, זהו. קלו כל הקיצין, אני כבר אין לי יותר, אני לא מסוגל יותר, זהו, עד כאן. עד כאן. זהו, זה נגמר, עד כאן. אני חייב ישועה, מיידית. והכל פה זה, הכל מיידי, מיידי. ואז מאבד את החן, וזה גם מאבד את הזכות לישועה כרגע, שיכול היה לקבל, את העת רצון לישועה. את העת רצון לישועה הוא מפסיד, אז מה יצא? נוצר פה פלונטר, שהחן הזה יכול היה להביא את הישועה בנקל, ובדיוק שהוא כל כך נצרח לו, הוא נלחץ, ואיבד את החן, ואיבד גם את הישועה הזאת המזדמנת. זה לא שמאבדים ישועות חס שלום, אלא שהקדוש ברוך הוא, תמיד יש הזדמנויות. כי הקדוש ברוך הוא בסך הכל רוצה לתת, אבל מפסידים הרבה, מפסידים הרבה בדרך. רבי נתן, ההפסד של דחיקת השעה מאוד כאב לו, הוא מטפל בזה, נקודה הלכות, הלכות נזיקין הלכה ה'. מה רוצים מאיתנו זה מאוד קל להסביר. תראה, אם אתה תהיה עם סבלנות, ותהיה עם אמונה, ותהיה עם ביטחון, ותשמור את העיניים, ותשמור את הפה, ותלמד תורה בהתמדה, ותתפלל בדבקות, ותוותר, ותאריך אף, ותיזהר לא לדבר על מה שלא צריך להגיד, וכן הלאה, תוך זמן קצר מאוד תהיה צדיק גדול. מה רוצים מאיתנו? זה פשוט מאוד. מה הבעיה? אנחנו מבינים בדיוק מה הבעיה. אבל הנקודה של רב נחמן אסלם, הנקודה שלו, זה איך זוכים לפתור את הבעיה. איך פותרים את הבעיה. ודאי, עדיין יש לו אמונה, ביטחון, קדושת הברית, תורה, תפילה. השתבח שמו, נזהו, הוא יזכה, הוא צדיק, נגמר, זהו זה. חיצת כפתור, כפתור ראשון, אמונה, שני, ביטחון, שלישי, תורה, שלישי, תפילה, חמישי, ארבע כפתורים, כל הכפתור, לחצת, מתוקן, לחצת, מתוקן, לחצת, מתוקן, טק, 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 קוראים לך מהר למעלה, נגמר הסיפור, שלום. אין פה מה לעשות בגלובוס הזה. גמרת את התיקון, שלום. כל ספר מוסף שפתחת, תבין את מה הבעיה שלך. פתח עוד צדיקים, פתח עוד ספרים, ספרים קדושים של ראשונים, של ראשונים. דברים נוראים תראה, תראה שם. חז"ל הקדושים, אתה תבין בדיוק מה הבעיה שלך. הנה עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה. אמנם זה 30 מיליון דברים, אבל בסך הכל זה מתכנס בחמישה דברים עיקריים, ואתה מקיים אותם, אתה מסודר, אמונה, ביטחון, התמדה בתורה, שמירת הפה, שמירת עיניי, להאריך אף, לוותר, להאריך, כן, לוותר ולהאריך אף, וגם מה הוא נמר הסיפור, אתה מסודר לנצח. אבל איך זוכים לזה? להגיד לי מה לא בסדר? שזה צריך שיעור? פתח ספר, אתה מיד רואה מה הבעיה. אמרנו, אתה תלך לישון עם הבעיה גם כן. אם תקום איתה גם כן. לא יודע, אם אין לך כוח לקום, אבל אתה תקום. הנקודה היא איך פותרים את הבעיה. להסביר לנו שיש מושג שנקרא דחיקת שעה, אנחנו מבינים שיש, אבל איך פותרים את זה? פה בנושא השם שלמדת ליקוטי הלכות, וגם תצטרך לשמוע מה הבעיה, אבל מה הבעיה בשביל להיכנס יותר לעומק, להבין יותר בפנים את הבעיה, כדי דרך הבעיה להגיע לפתרון. כי זה רבנו וזה רבי נתן. להגיע לפתרונות לבעיה. איך אנחנו נזכה לא לדחוק את השעה בשעת לחץ. כי בדרך כלל העת רצון מתחבא באחרי שעת לחץ, בדרך כלל. העת רצון נפלא מתחבא באחרי שעת לחץ, שם הוא מתחבא. ולכאורה אין פתרון לבעיה. כי אדם פשוט מגיע כבר להפיסת כוחות, או שכבר אין לו כוחות נפש, או שבגמר הוא לא יכול לסבול עד כאן, זהו זה. אז הם מתפוצצים, הוא עושה דברים דרסטיים. גמרנו, אין, מוכרח, זהו זה, עד כאן. ושם היה עת רצון מונח. בפנים, בתוך העת רשם עת רצון. אז מה נעשה? אם ירצה השם שאנחנו ניכנס יותר לעומק, להבין איך שאתה מסביר את הנקודה, מסביר את הבעיה, אז אם ירצה השם נוכל גם כן להבין מה הפתרון שהוא מציע כאן. איפה הפתרון נמצא אצל רבנו, שכל המהלך שלו היה להביא לנו פתרונות למצב שלנו. אומר רבי נתן, כי באמת אין לך אדם שאין לו שעה. אין לך אדם שאין לו זמן שהוא צריך להיוושע בו. אין דבר כזה. חזל, אין לך אדם שאין לו שעה. עקבה הבעיה, אך הרבה עובדים שעה שלהם שהיו יכולים להצליח בה בגשמיות ורוחניות. פה הבעיה, זה הכאב של רבי נתן. שעה יש לך, יש זמני רצון, יש זמנים מיוחדים שרוצים להושיע את האדם. הבעיה שם, אנחנו מתנהגים בצורה לא נכונה, ומפסידים את העת רצון הזה. עובדים שעה שלהם שהיו יכולים להצליח בה בגשמיות ורוחניות. על ידי חוכמתם של הבל, על ידי שדוחקים את השעה. כמו שאמרו חז"ל, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. זאת אומרת, הבעיה שדיברנו עליה, דוחקים את השעה, שעה דוחקתו. כיוון שאני חייב, חייב, חייב את הישועה עכשיו, הרגע אני מוכרח, זהו זה. די! הרגע! וזה בדיוק מה שמפסיד את החן, וזה מה שיאבד את הישועה. דווקא ההתנהגות הזאת. אז מה עושים? מאיפה אני אקח כוחות נפש ברגע המסוים הזה שאני כל כך צריך את הישועה, שאני כבר מרגיש זהו זה, עד כאן, מאיפה אני אקח אז את הכוחות? האמת היא שבדרך כלל לוקחים את הדעת שם במקום הזה. אנחנו רק נלמד איך נתלך להתנהג במשך כל הזמן עד לרגע המסוים הזה, ואף על פי שלוקחים את הדעת ברגע המסוים הזה, נשאר לו איזה רשימו מסוים מכל התקופה שבה הוא התהלך, והרשימו הזה נותן לו לעבור את זה בשלום. גם את המצב הזה, שהלחץ המסוים. זאת אומרת, בוודאי בשעת ניסיון לוקחים את הדעת, זה ברור. בשעת ניסיון לוקחים את הדעת. אבל אם אדם יודע איך להתהלך עוד לפני הניסיון, אז גם בשעת הניסיון נשאר לו איזה רשימו מסוים מההתנהגות שלו, מהדעת שנמשך עליו, ועם זה הוא עובר בשלום, הוא יעבור את זה בשלום. אז אומר רבי נתן, דוחק את השעה, שעה דוחקתו. כי השם יתברך מקיים אם חסיד יתחסד, אם כבר תמים תתמם, ואם ביקש יתפתל. הקדוש ברוך הוא מתנהג איך שאנחנו מתנהגים. מאחר שהוא עיקש ורוצה להתעקש שימלא לה' יתברך תכף חפצו, אני צריך את זה עכשיו, אני כבר לא יכול יותר, זהו זה עכשיו. ואנחנו נבין עוד מעט, למה זה עכשיו הזה? וכשאין לו מה שחפץ, הוא אומר, זה או זה. אי אפשר בזה לאופן לעבוד השם יתברך. אמרנו, אני כבר לא חייב כלום. לא חייב כלום. אם הקדוש ברוך הוא לא נתן לי את זה עכשיו, זה משהו אולטימטיבי. אם לא נתן לי, אני גם לא נותן לו. ופער ההסכם. איך הוא מגיע למצב הזה? זה הצטברות. זה לא ברגע אחד. אומר רבי נתן, מאחר שהוא עיקש ורוצה להתעקש אם היה לו השם יתברך תכף חפצו, וכשאין לו מה שחפץ, הוא אומר שאי אפשר בזה אופן לעבוד את השם יתברך, אני לא יכול ככה להמשיך, לא יכול, לא מחויב גם כן. נמצא שהוא עיקש ומהרהר אחר מידותיו יתברך, כאילו חס ושלום השם יתברך לא מתנהג איתו משפט ישר. ואז השם יתברך גם כן מתפתל עמו והשעה דוחקתו. זאת אומרת, הוא המשיך על עצמו דחיקת השעה, וזה ההפסד הגדול בכל הסיפור. יש פה בעיה שהוא מערער אחרי השם יתברך, יש פה תרעומת, הוא לא מסכים עם ההנהגה של השם, וזהו, אני כבר לא חייב. ואז הקדוש ברוך הוא גם מתפתל איתו והשעה דוחקתו. אבל מאידך, ההולך בתמימות באמת, הוא מאמין באמת כי בוודאי, צדיק וישר השם, הוא מה שסובל איסורים ודחקות, חס ושלום, מכל מיני אופנים, הכל לטובה. כי עדיין לא הגיע השעה טובה שלו. הוא מקיים טוב ויחיל בדומם ותשועת השם. כי לפעמים, אל השם יתבח נותן לו צורכי ישועתו תכף. יש כל מיני טעמים. כאן רבי נתן נכנס לטעמים, ועל כל פנים, מה הבעיה? יש לו איסורים. מה הבעיה באיסורים? הבעיה באיסורים, א', עצם האיסורים, שזה מר, וב', הבעיה באיסורים, שלא יודעים לך דוח על האיסורים, למה הם ככה נראים. אתה לא מקבל דוח, תראה, הבעיה הזאת שאתה סובל מנה, זה בגלל הגלגול הזה. הבעיה השנייה, בגלל הגלגול קודם, והבעיה השלישית, זה בגלל שני הצירוף של הגלגול הזה עם הגלגול קודם ביחד. עכשיו, הבעיה הנוספת שנוצפה ביחד, זה גם בגלל שני גלגולים אחורה. עכשיו, בגלל שגם התנהגת בהתאם לגלגול הקודם, עם הגלגול הזה ביחד, בצורה כזאת גם עוד נתווסף לך עוד בעיה, ובקיצור אתה מקבל דוח מדויק על כל פרט, ואז אתה רואה, טוב, בסדר, זה נשאר מר, אבל לפחות תבין, יש פה איזה חשבון. זה נשאר מר עדיין, אבל לפחות קיבלת דוח. הנה, כך וכך, זה על זה, זה על זה, זה על זה. אתה משלם את זה על זה, זה אתה משלם על זה, על זה. הבעיה של האיסורים, שאדם צריך לקבל אותם כמו שהם, וגם הוא צריך להאמין שהכל מדויק. כי באמת הכל מדויק. הכל מחושבן מדויק. בלי לתת לך שום דוח, הכל מדויק. וזה חלק נוסף לאיסורים. מה שלא נותנים דוח, רק תאמין שזה הכל מדויק, האי ודאות הזאת, מה פירושי ודאות? אנחנו מאמינים. אבל לא נותנים לך דוח. אז זה מוסיף לאדם עוד צער, אבל זה גם בחשבון. אצל השם יתברך גם זה בחשבון. לא נעלם כלום אצל השם יתברך. גם מה שאדם לא יודע את החשבון, זה גם בחשבון. האדם נכנס למהלך, אז רגע, אז למה זה בדיוק ככה? איך, למה זה ככה נראה? תאמין מידך, הוא הולך בתמימות, מאמין שבאמת צדיק וישר השם. ומה שסובל איסורים, כי עדיין לא הגיע השעה טובה שלו. זה עוד לא הגיע. כי לפעמים אין השם ידבח נותן לו צורכי ישועתו תכף, עד שערה בתפילה על זה. מה שאנחנו יודעים, שרוצים איתנו תפילות. שרבי נתן פעם אמר, לשון הידועה של רבי נתן, שאם אני רואה איזה חיסרון, זה או שלא התפללנו בכלל, או שלא התפללנו מספיק. רבי נתן העיד על עצמו, אמר, אם אני רואה אצלי איזה חיסרון, אז או שלא התפללתי מספיק, או שבכלל לא התפללתי. רבי נתן בדרגות שלו, אז מה אנחנו נגיד? שלפעמים אדם אומר, את הבעיה הזאת אני כנראה אסדר אותה, לא צריך פה, הוא בכלל אפילו לא חושב שצריך להתפלל. יש לי אינטואיציה על העניינים האלו. אני אראה, יש לי את הטקט שלי, אני עושה כך ועושה כך, זה יסתדר. זה לא הולך פעם, הולך פעמיים, לא הולך שלוש. אני קצת גם צריך להתפלל קצת כנראה. אז אומר רבי נתן, או שהתפללתי קצת, או שבכלל לא התפללנו. אז הרבה פעמים מתעכבת הישועה בגלל שחסר תפילות. שאם אדם מתפלל עוד ועוד, הישועה תהיה יותר יפה. כי אפשר לתת לאדם את הישועה. אפשר. אבל אם יביאו לו את זה לפני הזמן, מי יודע איך זה ייראה. מה שפעם סיפרנו על יהודי אחד שדחק את השעה כלפי שמיה. הוא אילץ את השמיים להמשיך לו את השידוך מיידי. קבע עובדות. הרבה פעמים לא מתחשים בלחצים האלו, מרחמים על בן אדם. ולפעמים אומרים לו, טוב, יש לך שיקולים, נותנים לו את זה, ככה זה כמו שזה. באמת זה הגיע השידוך שם. ולכאורה הכל היה נפלא. באמת הוא רצה אותה והיא רצתה אותו, והכל היה ממש הולך לכיוון של אידיליה, משהו אידילי. משהו נפלא כזה, יהיה שם שלווה פסטורלית יהיה בבית הזה. רק הייתה בעיה אחת, ההורים, היה שם כזאת, כאלה בעיות שבין ההורים, שהשם מרחם איזה פיצוצים שם היו. וכמובן זה גרם לדמעות לבני הזוג גם כן. וכאלה צרות היו שם, השם מרחם. אם כי הוא רצה אותה והיא רצתה אותו, והכל לכאורה ממצא דם, הכל היה נפלא. אבל כל המציאות, כל האווירה, כל מה שנעשה מסביב, כאלה בעיות, כל כך הרבה דמעות השפכו שם בגלל זה, אחרי החתונה, גם כן, זה גם העיב על חיי המשפחה ביניהם. אז נמצא, מה הם ממתין בתפילות, זה היה לטובתו. אז למה נתנו לו בכל אופן? כנראה הוא עשה מדי רעש למעלה, ונתן כל מיני אולטימטום. אמרו, טוב, ניתן לו. מה אפשר לעשות? שיקולים שאנחנו לא יודעים אותם, אבל זה לא משתלם. כשנדע, ככה זה עובד באמת. כי לפעמים פשוט חסר תפילות. אבל למה אתה מוסיף עוד נקודה? לפעמים זה לא בגלל תפילות. אומר רבי נתן, ולפעמים מטעם אחר. לפעמים יש חשבונות אחרים לגמרי, טעמים אחרים לגמרי, שאתה לא תדע אותם ולא נדע אותם. אין סיכוי. פשטות הדברים זה חסר תפילות. אומר רבי נתן, לפעמים יש סודות, לפעמים יש טעמים אחרים לגמרי. ולא נדע. רק ילך טוב, ילך בטח. הנקודה שלנו, אחרי שמבינים את הבעיה, מה עושים עם זה, ריבון השאולה? מה עושים עם הדבר הזה? סך הכל, מה השאיפה של יהודי, יהודיה, מה השאיפה שלהם? זאת צון השם, צון השם. השם ציווה, להקים בית, לא טוב רע, שבת יצרה, להעמיד תולדות, לשמור את עצמו, לא להיכשל, וכל הדברים האלו. ללמוד תורה בטהרה. אז הכל זה ציוויים. אז מה בעצם רוצים לבן אדם? הקדוש ברוך הוא הציווה אותי לזה. ולכאורה הקדוש ברוך הוא לא נותן. אז מה רוצים ממני? אז הוא נכנס במהלך כזה של לחץ ותלונה. תלונה בפנים, תלונה. ונראה לו גם שלא רוצים אותו בכלל. אם ככה, זה כנראה לא רוצים אותי. לא רוצים אותי, לא צריכים אותי. לא נראה בכלל שיפתחו לי אי פעם. אבל מתברר שגם הצדיקים ניסו לבלבל אותם מהלכים כאלו. גם רבנו מעיד על עצמו, בשבחי הר"ן, שגם הוא הרגיש כך, לכאורה, בשלב מסוים, שכאילו לא רוצים לתפילות, שלא רוצים אותך, חס ושלום. זאת אומרת, יש סוג של בלבול כזה. זה מוכר. רבנו הרי עשה לנו טובה גדולה, וגילה לנו, נתנו מתנה גדולה רבנו, וגילה לנו איך ניסו לבלבל גם אותו. אז בדרך כלל אנחנו מצדיקים, מה אנחנו יודעים? שהם זכו למה שזכו, לדרגות הנפלאות, ואת כל המהלך אנחנו לא יודעים הרי מה היה שם בדרך. למדו תורה בשקידה, היו להם מידות תרומיות, לעבוד השם עד כדי מסירות נפש, וככה זרקו, זכו לדרגות נפלאות, וזהו. מה עברו בדרך? אין לי שיודע. בא רבנו וחשף את כל הבלבולים שניסו לבלבל אותו בדרך, כדי לעזור לנו, תדעו, על כולם זה עובר כך. אז רבנו אמר, גם אני הרגשתי שלא רצו ממתי בתפילות. כן, גם רבנו העיד על עצמו כזה דבר, פילי, כן, כן. עם כל הקדושה הנוראית של רבנו, כן, בקדושה שהוא נולד, וכל המקום שהוא נולד, וכל השגות שהוא זכה אחרי כן, גם אותו ניסו בלבלב היום באופן הזה. אז מה איתנו? שבוודאי שיש את המהלך הזה. אבל למרות הכל, אבל פי חנו להמשיך הלאה. אבל השאלה היא, אחרי שמבינים את מה רוצים מאיתנו, את התמימות הזאת, ושלא נקשה קושיות, ושנמשיך להתפלל הלאה, ולא נדחק את השעה, השאלה איך עושים את זה? איך זוכים לזה? אז אנחנו הבנו באמת שמפסיד תכן, הבנו. זה גורם להפסיד תכן, זה הבנו. אבל השאלה עוד הפעם, איך זוכים? זה ברור שיש את הבעיה אחת פשוטה, שהולך לאורך כל הדרך. אין אדם סיפוק עצמי, אין לו סיפוק מה שנעשה איתו. אדם שיש לו סיפוק מה שנעשה איתו, הוא לא ידחק את השעה. נמתין. מה קורה איתך? שתעזור. מה יהיה? שתעזור. אין לו סיפוק מה שנעשה, אז מתחיל להופיע לחצים. אז איך זוכים לזה? ודאי שרבנו טיפל בזה באופן יסודי. בשביל להבין מה זה נקרא את הפרופי יסודי, היינו צריכים עוד כל הסיפור לאורכו ולרוחבו, רק לא, זה לא הזמן לכך, לפחות נתפוס כמה נקודות. הסיפור הידוע של רבנו, הסיפור התשיעי חכם והתם, ושם הסיפור הזה רבנו מפרט אחת לאחת כל המהלך הנפלא הזה, איך אפשר לזכות, לעמוד בניסיון הזה ולזכות לכל הישועות. כפשוטו, כן, כן, ממש. כי הרי בסיפור הזה, הסיפור התשיעי, רבנו מספר על חכם ותם. חכם ותם, שני ילדים שגדלו. והרי החכם, דרך אגב, החכם ותם, לפי הנמשל של הסיפור, נמצאים בתוכנו. יש בתוכנו גם חכם וגם תם. אבל החכם שם זה לא כל כך דמות אידיאלית, חכם שם. חכם היה אחד כזה שהיה עם חוכמה עצומה, עם חריפות נפלאה, וידע לחשבן פונקציות, פרמטרים, ונגזרות, ואינטגרלים, ומתמטיקה, ופיזיקה, ושימור אנרגיה, ואירוטו, ודיברגט, תרמודינמיקה, פנטים, הכל הכל רץ מהר, והוא מתואר לתואר עבר מהר מאוד, והרבה הרבה תוארים הוא הספיק, אך הייתה לו בעיה. כל זה הביא אותו לעצבות. למה? כי לא היה לו טוב בחיים. והטעם, הטעם לעומתו, הוא לא היה בכלל בכלל תמים, כמו שזה נשמע. הכלל לא קורא את חריפות לתוארים וכל מיני חישובים, אבל בחיים היה לו הרבה טקט והיה פיקח מאוד בחיים. זאת אומרת, לא היה לו את החריפות של החכם, לחישובים עמוקים וחשבונות, אבל היה לו פיקחות נפלאה בחיים, וזה לאורך כל הדרך. מה, לא מצאנו כאלה דברים? בוודאי שמוצאים כאלה דברים. אנשים שאתה רואה אותם... אתה לא בכלל, מה אני, מה, מי זה, מה זה? אתה רואה איזה פיקחות, איזה חוכמת חיים שיש לו. אבל היום בחברה זה הכל מדד לפי הישגים, לפי תוארים, איזה תואר יש לך, תואר שני, תואר שלישי, תואר אמצעי או תואר התחלתי. איפה אתה אוחז? מי אתה בכלל, ומה, למה אתה עולה, לקראת מה אתה הולך, ומה יצא ממך בכלל? אז כן, מה, ברצינות? אתה לומד תורה? מה תהיה? מה תהיה? תהיה שוחט? מה תהיה? תהיה מועל? תהיה רב? איזה רב? רב שכונה? רב בריח? מה תהיה בדיוק? הכל צריך לפי תוארים, כי זו חברה הישגית. אז בחברה הישגית הכל צריך לפי הישגים. איפה אתה עובד? יש שם קידום במפעל אצלכם? יש קידום. מה התנאים התחלתיים? לקראת מה זה הולך? וככה וכן הלאה וכן הלאה. אז זו חברה הישגית. החברה הישגית הכל הולך לפי הישגים. וזה היה חכם שהיה במהלך הזה של חברה הישגית, לכן הוא היה מתוסכל מכל מה שעשה סביבו, הוא כועס, הספיק הרבה תוארים, הספיק, ונשאר כמו שהוא עצוב ומדוכא מהחיים שלו שנראים, לא היה לו סיפוק בחיים. והטעם לעומתו, שראה שאין לו כישורים לכל מיני חשבונות עמוקים כאלו, אז היה לה כישורים, שהלך למד סנדלרות, היה רצען סנדלר. הבעיה הייתה עם הסנדלרות הזאת, שגם את זה הוא לא הצליח לעשות כל כך יפה, יצאו לו נעליים עקומות. הבעיה הנוספת שהייתה לו, שלמרות זאת גם היה שמח. והבעיה היותר מיוחדת, שלמרות שאנשים הסתכלו עליו בצורה מוזרה שהוא שמח, הוא משאיר לסמוח. וזה צריכים להבין. כי בדרך האדם לא שמח, למה? כי הוא יודע, איך אני אשמח? הרי אנשים יודעים שהמצב שלי מאוד עגום. הרי התם היה עובד קשה מבוקר ועד לילה, לתפור את המנהלים שלו שיצאו עקומות. והרי הוא הרוויח חצי מכולם. והרי הוא עובד... כל כך הרבה שעות, ומוציא תוצרת עלובה. והרי כל המציאות שלו עגומה ועלובה. זו נוסחה הרי לאדם שצריך להיות עצוב כל ימיו, לפחות אם לא עצוב, לפחות מדוכא קצת, כן? קצת דיכאוני, כן? ולא די בזה, הוא גם הולך שמח. זה נראה כאילו שאדם לא קורא את המפה בכלל. ולא שם לב. אתה לא שם את המציאות שלך, איך אתה שמח בכלל? מה יש לך ביד? אתה משקיע כל כך הרבה, ואתה בסוף תראה מה שיוצא. אז אם אתה לא רוצה להיות עצוב, לפחות אתה תהיה שמח. אז מבין אותנו בכל השמחה שלך, המוזרה הזאת. הרי למה אדם לא שמח? איך אני שמח? מישהו שואל אותך, תגיד לי, מה שלומך? אורך השם. מה ברוך השם, הכל בסדר? אורך השם. אבל אני יודע לך שאצלך לא בדיוק הכל בסדר. כן, אורך השם. עכשיו מתחיל כבר נסיגה. הרי לא ככה בסדר, אורך השם. אז אדם ריאלי, הוא לא כל כך ישמח כזה, זה שמחה טיפשית קצת. מה אתה כל כך שמח? הרי עכשיו אתה עושה חשבון, הרי אם הוא יודע, תשמח, אם הוא תשמח, אז בעצם הוא מבין שאני הכל מסודר. אבל אני באמת לא הכל כך מסודר. אז בעצם זה מעיד על טיפשות. זה לא רק נאיבי, זה גם טיפשות נוסף לכל. אז בשביל שלפחות שיראה שאני לא טיפש, אני לא אשמח, לא אלך שמח. אחרת זה יראה בחשבון למוטעה כל הסיפור. אז אני צריך להראות שאני לא ככה. לפחות, אפילו אם אני קצת רוצה להיות שמח, אני לא יכול להראות שאני שמח, זה מראה שאני טיפש. באמת, הטעם היה נחשב משוגע. איך אתה שמח? לעגום ממנו. איך אתה שמח? הרי המציאות שלך עגומה מאוד. מאוד עגומה. ולפחות אם אתה לא... אתה אולי לעצמך קצת שמח, אבל תבין שאנשים מסתכלים לך בצורה מוזרה, שלא חושבים שאתה טיפש, לפחות משלמתי, אל תהיה כל כך שמח. אתה לא, אם אתה לא רוצה להיות עצוב, אתה תהיה שמח, אז מבלבל אותנו. אבל הוא לא, כל החשבונות האלה מרחוקים ממנו, מהטעם. הוא, אני בתומי אלך. והרי המציאות הייתה שהוא עבד קשה למחייתו. עבד מבוקר עד לילה, והוציא תוצרת עלובה יחסית, כי הנעליים עקומות, ואז אשתו שאלה אותו את השאלה הפשוטה. את השאלה הפשוטה שאלה אותו. בסדר, אתה שמח, הכל טוב ונפלא. הרי אני רואה אותך באמת אתה שמח. הרי אשתו ידעה שבאמת שמח. הרי אדם יכול הרי בחוץ להיות שמח ונפלא הכל, אבל בפנים בתוך הבית הוא בשעת מבחן. והיא ראתה באמת שמח. אותה הוא לא יכול לרמות, הוא באמת שמח. היא ראתה שזו שמחה אמיתית. אז אמר לו, ריבונו של עולם, איך אתה שמח? ומה אתה שמח? הרי אתה הולך מרוויח חצי מכולם. בעצם מי מתחמם אחרי השאלות של, של, של אשתו? מה שבתוכנו גם כן יש קושיות בתוכנו. מה פתאום אתה שמח? הרי המציאות שלך עגומה. אבל כל פנים, כשזה מצטער בסיפור, אשתו שואלת אותו. ואשתו זה לא דווקא אשתו, זה כל הנלווים אליו. כל מי שהוא מחויב כלפיו, הוא מחויב כלפי אשתו, הוא חייב תרץ לה. מה השמחה הזאת? אז הוא אמר לה פשוט, התשובה, שהיא בעצם שיטה של כל החיים שלו, התשובה הידועה שהוא ענה לה, אז צריכים להבין את זה לעומק, מה הוא באמת ענה לה. הוא אמר לה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. הוא אמר, תדעי לך, אני לא מתפעל באף אחד בעולם. לא מתפעל ולא מתבלבל. אני לא רואה אף אחד. מה פירוש לא רואה אף אחד? יש שכנים, יש בן דודים, יש משפחה, מה לא רואה אף אחד? תקשיבו, רבותיי, נקודה מאוד חשובה. אדם שנמצא עם בעיה, אין לו אוכל. הוא רעב. זה בעיה, אין לו אוכל, זה בעיה. זה מייסר אותו. אבל אם הוא על אי בודד, בלי אוכל, כמה שזה קשה, יש לו עוד כוחות לסבול את זה. אבל כשהוא רואה את זה שלידו גם אוכל, ולא אין אוכל, הבעיה כפולה ומכופלת. זה כבר מוסיף, פה הוא כבר לא יכול לעמוד בניסיון. עד כאן. זאת אומרת, הניסיון שלעצמו עוד יש לו כוחות. אבל כשהוא רואה את השני מסודר, והדברים מתנהלים אצלו כסדר, פה כבר אין לו כוחות. זה כבר מעל הניסיון. את זה מה שהתם הקדוש אמר לאשתו. אני לא רואה אף אחד, אני נמצא עלי בודד. ודאי שאני מחויב לזולת, אם זה חסד, אם זה מה שצריכים לשים, לתת כתף לה של הזולת. יש ציוויים מפורשים, אבל מעבר לזה, לא מסתכל אף אחד ולא רואה אף אחד. אני בודד, בניתי לי גדר רוחנית שלא רואה אף אחד. לא מציץ ולא רואה אף אחד. לא מתפעל ולא מתבלבל. ולמה? כי כל ההצלחה של השני, זה דמיון תעתועים, זה בכלל לא עניין שלי בכלל. זה לא עסק שלי בכלל. מה זה שייך לי? מה הסיפור חיים שלו? מה הנתונים שלו? למה הוא בא לעולם? זה לא מעניין אותי בכלל. לא יודע מה חשבון איתו בכלל. איזה גלגולים הוא ומה חשובים איתו, ולמה הוא בא לעולם, מה הוא בא לתקן בו בכלל? זה לא עניין שלי. אני באתי רק לעניין שלי המסוים. כי הבעיה היא, הצרות עין והקנאה, אומר הרב צ'רין, שבדרך כלל אדם מקנא בבני גילו. למה בני גילו? אלה שיותר קטנים ממנו, אפילו אם יצליחו, מה נראה אותם שיגיעו לגיל שלי, בוא נראה אותו. בגיל הזה עוד הוא חושב שזה החיים הם קלים כאלה. נראה אותו שיגיע לגיל שלי. ואם לא, ואם נניח באמת התמזל מזלו, לא, זה לא חוכמה, נתנו לו תנאים קלים. ואם זה אחד שיותר מבוגר ממנו, אז לא, יש לי עוד זמן שאני אגיע אליו, לגיל שלו אני בטח אצליח. אולי אפילו יעבור אותו. אלא מי הבעיה? בעצם בני גילו. בני גילו זה הכי קשה. והוא רואה מסביב, הנה השכן הזה, הנה בן דוד הזה, והנה החבר הזה, והנה השכנים האלו. פה כבר אדם לא יכול להחזיק ממנו. עד כאן. אבל התם הקדוש ידע, א', כל אחד בא לסיפור חיים אחר לגמרי, לעניין אחר לגמרי. לכן לא הסתכל על אף אחד. מעבר לזה, הוא ידע שכל ההצלחה זה דמיון הרי. כמו שאדם בא מראה לך, תראה. בוא תראה את הדירה שלי, בוא תראה. את הטירה שבניתי. זה חלום חיים, חביבי, בוא תראה. מה שאתה רואה, העיצובים האלו, זה חלום ילדות שלי היה. עם הגינה וכל מה שאתה רואה פה, כן. השכונה לא בדיוק חלום ילדות, אבל הטירה כן. ונוסף לכך, תראה, בוא תיכנס פנימה, תראה, כן, את החניונים, את הרחבים. תשמע, יש לי את זה, תמיד, יש לי את זה. תבוא אליי, אני יכול לעזור לך בשעות מסוימות. תבוא לליוץ. אני לא מבין שברגע אחד קוראים לו למעלה, משאיר את כל הטירה ואת הכל. ברגע אחד קוראים לו למעלה, הוא רק יגיד, רק רגע, אני רוצה להשקוט את הציצים, רק רגע, את הציצים לא השקטתי. תגיד, תשקה למעלה את הציצים, עזוב, עזוב. אבל איך אדם מציג את ההצלחה שלו? אתה אומר, זה אני. זה כאילו זה הוא. זה אני, אתה רואה, זה אני. זה הפרצוף שלי. הבנת? עוד מעט מוזזים אותו בכלל מזה. כמה כבר אדם נשאר פה? כמה נשאר פה? הרי כל החיים, שכל ה-70 שנה, זה אפילו לא נקודה לעומת הנצח. אפילו לא נקודה לעומת כל הנצח. לעומת הנצח. זה אפילו לא נקודה. האדם יודע שהוא בא לפה פה לבטור אורח. הוא יודע את זה. 70-80 סיבובים כאלו וזהו, נגמר הסיפור. והוא עוד בחלום של הטירה. והוא עוד מספר לו על הטירה שהוא בנה. אז אתה בקדוש ידע שכל ההצלחה זה רק דמיון תעתועים. זה ההצלחה. כי באמת, העשירות זאת גזירת שמיים. עשירות. זה בכלל לא מעיד על הצלחה. שום הצלחה זה לא מעיד. כל העשירות זה גזירת שמיים. כמו שני איזה ידיע אחד, שיפרתי לכם שהוא התחיל לחזור בתשובה, הוא שם לב, עשיר, מיליונר גדול. הוא שם לב שזה, יש לו סיעת דשמיה, הוא שם לב שאיפה שהוא שם את היד, מחול נהיה זהב. הוא קונה בניין, עובר חודשיים שלושה, המחיר מוכפל. קונה מגרש, עובר חודש, המחיר מוכפל. עכשיו, בדרך כלל מה אדם חושב? לא, זה אני, יש לי את האינטואיציה הזאת, יש לי את הרגישים האלו. זה חושים כאלו, חדים שפיתחתי עם כל מיני, קשה להסביר לך את העומק של הדברים, זה משהו כזה עמוק מאוד. זה עמוק. בלבול עמוק יש פה. היהודי הזה, כשתחיל לחזור בתשובה, הוא שם לב, זה הנשמע שהייתה לו. הוא שם לב שבעצם זה לא הוא בכלל. לא, שולחים לו את היד לשם, שם את היד, זה צומח. הוא שם את היד, פורח. הוא שם את היד, זורח. אז הוא הבין, בוא, זה לא אני בכלל כל הסיפור הזה. אז הוא התחיל לחפש, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, ברוך השם, הוא כבר הדרך, השם יעזור להתחזק הלאה והלאה. הרעיון שהוא תפס את הנקודה זה בכלל לא אני. זאת גזירת שמיים. למה? בא אליו הבן של החפץ חיים, ושאל אותו, את החפץ חיים, אבא, אני הולך ברחוב ורואה יהודי עני, שאוסף צדקה. האם אני מחויב, אני רואה אדם שאוסף צדקה שנראה לי, שהוא לא כל כך נצרח מבחינת הנתונים שלו, הפיזיים, כמו שנראים. כי לפעמים אתה רואה אדם כזה מסכן, שרק מבט עליו נותן רחמנות. אתה מבין שזה לא יוצלח איפה שהוא יפנה. שאומר לכם, גזרה, גזרה. אתה רואה את הגזרה. אבל לפעמים אתה רואה אחד ש... מה אתה עושה? למה אתה עושה פסקה בכלל? אז החפץ חיים אמר לו, תקשיב טוב. אמר לו החפץ חיים, הרי כשהכריזו בשמיים בתלוני לפלוני, הכריזו גם כן על האדם אם הוא יהיה חכם או טיפש. הכריזו אם יהיה גיבור או חלש. והכריזו גם אם יהיה עשיר או עני. כל זה הכריזו בשמיים. אם יהיה צדיק או רשע לא הכריזו, כי הכל מידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אבל אם יהיה עשיר או עני, הכריזו בשמיים. אומר החפץ חיים לבן שלו. ברגע שהכריזו עליו שיהיה עשיר, נותנים לו את כל המוטיבציה והכוחות והפוטנציאל והטמפרמנט וכל הדחיפה הזאת לממש את גזירת העשירות שכבר נגזרה עליו. דוחפים לו את היד, כי זה נגזר עליו העשירות. ושגוזרים עליו עניות חס ושלום, אז גוזרים עליו גם מין בטלנות, בטלנות ועצלנות כזאת, שמרחם, שהיא חלק מגזירת העניות שנגזרה עליו. זה לא נותן לגיטימציה לאנשים להגיד, אני בגזירת העניות חס ושלום, כי זה יכול להיות מגפה הדבר הזה חס ושלום. כן? אבל יש בחינה כזאת, בסדר לך. יכול להיות שאתפוס זה בגלל גזירת העניות שנגזרה עליו, וגם הבטלנות ביחד. אדם צריך להביא פרנסה לביתו. בכבוד, פרנסה בכבוד, לא מביצר בביזיון. כל מלאכה מכבדת בעליה, אבל לא להגיע למצב כן כזה. אז אמרו, תיזהר, ייתכן מאוד מאוד שהוא בכלל גזירת העניות שנגזרה עליו. הבטלנות הזאת ביחד, והעצלנות הזאת. ממילא, השירות זאת גזירה, עניות חף שלום זאת גזירה, זה בכלל בכלל לא מעיד על הצלחה של אדם. שבוא תגיד, בוא תראה את ההצלחה שלי, בוא תראה. רק מכיוון שחיים בחברה הישגית, אז איך אדם, איך רואים את ההצלחה? הישגים, מיד מה אדם חושב? מה איתי? למה הוא ולא אני? אבל אתה מהקדוש ידע, זה הכל הכל גזירת שמיים לפי התיקון שלו והעניין שלו. אין מה לקנא בכלל. אין מה להסתכל בכלל, זה לא מעניין. וגם ברוחניות. גם ברוחניות. כל אחד בא לעניין אחר לגמרי, למהלך אחר לגמרי. וגם הצלחה של השני ברוחניות, אינך יודע מאיפה זה בא. ייתכן שזה בא, כמו שאומר הרבה בספר המידות, שיש לה מצווה, מצוות שאדם משתוקק מאוד לעשות ולא נותנים לו, ובזכות זה הוא זוכה לבנים, והבנים שלו יקיימו את המצוות האלו. כך אומר הרבה בספר המידות, באות בנים. ולפעמים, אומר רבנו, במאמר י' ז' נכתב מוען, יש מושג שנקרא זרע הילודים. יש טוב שאדם מאוד מאוד רוצה וכוסף ומשתוקק לקיים אותו, והוא לא מצליח. וזה מעובר בו, וזה הולך לילדים שלו. אז אינך יודע כלום מאיכן ההצלחה של השני, ומאיפה זה בא, ולמה זה הגיע, ולא יודעים פה כלום, 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 לא יודעים פה, לא בגשמיות ולא ברוחניות. ואת זה אתה מהקדוש ידע. ועם זה הוא הלך, לכן הוא אמר, מעשה שלו, מעשה שלי, אין לי שום עניין בכלל עם השני. כלום. כי זה מה שמלבל את האדם. אם הוא יכול, בניסיון שלו לעמוד, זה היה לי בודד. ברגע שהוא רואה מה שנעשה מסביב, מתחיל עם ההשוואות והקושיות, פה הוא נגמר, עד כאן, זהו זה. ולכן אתם הקדוש בנה לו עצמו גדר רוחנית, לא מסתכל אף אחד, לא רואה אף אחד, אני עלי בודד. אף אחד לא מעניין אותי בכלל. לא מתפעל מהשני ולא מתבלבל מעצמי. ואף אחד, כל אחד בא לחשבון אחר לגמרי. אומר רבי נתן לפסוק, לך לך. השומר אותו, מתך לנעתך. אברהם אבינו, לך לך מארצך ומתך, לך לך. אומר רש"י, לטובתך לנעתך. אומר רבי נתן, מה זה לך לך? לך לעצמך, לך לנקודה שלך, לך לעניין שלך, תתמקד בזה, אל תתפזר. ברגע שמתפזר ומסתכל, פה כבר נחלש את דעתו, וזהו עד כאן, כבר אין לי כוח יותר. ואז מגיעה דחיקת השעה, אז מגיעים הלחצים, וזהו זה, כבר אין לי כוח יותר לעמוד. כי הוא באמת הוא צודק. כי לזה כבר לא התכווננו. נתנו לך כוח לעמוד בניסיון שלך, כשלעצמו עם הנתונים שלך, שהם כשלעצמם לא קלים, עצם הניסיון שלך, זה ממש על הגבול. לפעמים זה על הגבול. אבל ברגע שהוא מסתכל גם על הסובב, אז כל עוד אני רעב לעצמי השם ישמור, את זה עוד יכול לעמוד בניסיון, לפעמים זה על הסף. ברגע שהוא רואה שלשני יש אוכל ולי אין, זהו עד כאן. עד כאן. זה כבר אין לו כוח יותר לסבול. וזה מה שאתה הקדוש אמר לי, הוא אמר לאשתו. אבל לא רק זה הוא אמר לה. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, הוא אמר לה יותר מזה. למה אני מדבר מאחרים כלל? אני גם לא רוצה לדבר על אף אחד. למה? אני לא רוצה לשמוע על אף אחד כלום. למה? מה יש? מה הבעיה? סתם, אני עניין איך השני מסתדר בחיים. הרי אני יודע שהוא משלם משכנתא 3,000 שקל בחודש. אני יודע הרי שאשתו לא עובדת, כי התקופה שלי לא עובדת. הרי אני יודע שהוא בזמן האחרון, הפרנסה שלו לא כל כך מסתדר. מה אני יכול? אני רואה אותו בקושי עובד כמה שעות. איך הוא מסתדר במשכנתא כזאת? איך הוא מסתדר? מעניין. מה זה עניינך? לא, סתם, ידע כללי. אתה רוצה לעזור לו, לתת לו גמח? לא, סתם לדעת. ומעניין איך השני בכלל חי, שאני יודע שדוד שלו מאמריקה שהיה נתן לו קצבה כל חודש, הפסיק לתת לו, וגם היה לו גם בעיות כספיות לזה לאחרונה. לא יודע, אתה רוצה לעזור לו? לא, סתם. כמו שאחד שפוגש מישהו, תגיד לי, בן כמה אתה? כך וכך. אתה לא חושב להתחתן? אומר, למה? לא, סתם שואל אותך. למה, יש לך איזה הצעת שידוך? לא, סתם, שואל סתם. מה סתם? אתה לא חושב להתחתן? מה השאלה הזאת? מה, אתה רוצה למאמר אותו על נוסף לכל הצער השער שיש לו שלא נוסע גם לילה? מתי תתחתן? אתה רוצה להתחתן? בן כמה אתה? מתי אתה רוצה להתחתן? אתה לא רוצה להתחתן? יש לך הצעת שידוך? לא סתם, אני שואל סתם, מידע כללי. מה, שלחו אותך מלשכת הסטטיסטיקות? ומי שלח אותך? באיזה סטטיסטיקה אתה עושה? סטטיסטיקה אזורית, שכונתית, מי שלח אותך בכלל? לא, ידע כללי. אבל אתה בקדוש ידע שכל ידע כללי כזה סתמי מוליד צרות עין וקנאה. וחטאת אצל השני ומחליק. תראה מה זה. ידעתי שמשהו פה, מישהו מאחורה עוזר לו, ידעתי את זה. מעניין, לי בחיים אף אחד לא עזר ככה. זהו, זה נגמר. זהו, פה זה נגמר. תראה מה זה. הוא הולך ככה מבסוט, אני התפלאתי, איך הוא ככה שמח כזה וזה. אני יודע שיש לו בעיה. אבל עכשיו התגלה לי הסיפור, מישהו עוזר לו. כל פעם סכומים כאלה, כל כמה חודשים סכומים. עכשיו אני מבין את הכל, ולי לא עוזרים ככה, הבנתי כבר, הבנתי את הכל, בסדר, הבנתי. הכנסתי זה למחשב, הבנתי. מה הבנת? הבנת משהו פה? הבנת איך היצר עבד עליך, זה מה שהבנת? איך הניס לך פה חומר למחשב כדי להכניס לך רעין על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה שלו? ככה את כל הסתי פגוע בשמחה ולהכניס לך לחצים, ולדחוק את השעה, וגיד זהו עד כאן יותר לא יכול, זהו פה זה נגמר? זו הייתה המטרה שלו הרי. את זה מה שרבנו רצה להראות בסיפור הזה הנפלא. אתה שמח, מה זה נקרא הטעם הקדוש? כי הטעם הקדוש היה מלא מלא רצונות וכיסופים. זה פלא גדול הרי. זה פלא גדול. הרי המהלך של רבנו זה לא תשמע חביבי. אתה תסתפק במעט וזהו זה. מעט זה גם טוב, יופי. אז זה גם זו שיטה נפלאה. אבל השאיפה היא לא למעט, השאיפה היא לכל הקופה. כי מי ששואף למעט זה הפך היהדות. היהדות זה לשאוף לכל. לא, אז מה זה מעט זה גם טוב? מה זה מעט זה גם טוב? אלא רבנו ידע שתשאף ל-30%, אולי תגיע ל-20%. תשאף ל-50%, אולי תגיע ל-40. תשאף ל-100, אולי תגיע ל-90-80, אולי תגיע, אולי. אז ודאי שאתה חייב לשאוף ל-100, ודאי. זה כולם יודעים, זה אני לא צריך להגיד לכם. רק רבנו אמר, תדע לך, אם לא תדע לסמוח במעט, לא תדע, לא תרגיל את עצמך לסמוח עם מה שאתה כן זוכה, במעט אתה כן זוכה, אם לא תרגיל את עצמך לסמוח במעט שאתה כן זוכה, לא תחזיק מעמד, אתה תשבר בדרך. אתה תשבר בדרך, אתה תגיע לדחיקת שעה, אתה תגיע ללחצים נפשיים, לא תחזיק מעמד. לא תחזיק מעמד. אתה תלחץ. חייב פה להטעין עם מטען, מטען, כן, להטעין פה עם שמחה. כי גם אתה זוכה, כי כל אחד זוכה. מה זה המעט זה גם טוב? מה הדבר הזה, ריבונו של עולם? הייתה ישיבה עם התמדה נוראית, עם סדרים נוקשים, עובדי השם גדולים, תלמידי חכמים נוראים. שקידה בתורה בלי הפסקה. עד כדי כך, שאם אחד נכנס באמצע הסדר, ומרים את הראש להסתכל עליו, זה שירים את הראש לראות מי נכנס, אף מהישיבה. פה מתמידים פה. ובישיבה כזאת, של התמדה כזאת, ערב שבת, הם שמחה עשיתם מקלם, ראש הישיבה, נותן דפיקה לשולחן, כל יום שישי, שעה 12 בצהריים. נותן דפיקה לשולחן, ללכת להכין לשבת. בשבוע אחד, נותן דפיקה בשעה 12, ואמר, ממשיכים ללמוד. ממשיכים ללמוד. אף אחד לא יודע למה ממשיכים ללמוד. צריכים להכין את השבת. אולי בגלל שאין מספיק גשם, אולי בגלל הכינרת, אולי בגלל לבטל איזה גזרה, לא יודעים בדיוק למה. ממשיכים ללמוד, הרב אמר, ראש הישיבה אמר. אחרי 5 דקות הוא פעם נתן דפיקה, רבותיי, להכין את השבת. באו אליו התלמידים, ריבונו של עולם, מה ראש הישיבה התכוון? מי קרא מה סבר? אחרי כן מה סבר? מה קרה פה? הוא אמר להם, רציתי שתלמדו, תדעו, שגם 5 דקות נחשב סדר. גם 5 דקות. גם 5 דקות של גמרא, 5 דקות של משנה, 5 דקות של זוהר, 5 דקות של מוהר"ן. 5 דקות! כמה 5 דקות אתה זוכה כל יום? אם אדם לא מתרגל לשמוח עם ה5 דקות, הוא לא ישמח גם עם 10 שעות גם כן, גם לא 20 שעות. כי זה עיקרון, זה מהלך, שהוא לא שמח עם מה שהוא עושה. את זה אתה בקודו שידע. זה המעט זה גם טוב. המעט זה גם טוב זה מהלך. שהוא ידע את זה, שילך עם זה, שישמן את זה, וישנן וישמן את זה כל הזמן, תוך כדי שאיפה למקסימום, תוך כדי שהוא שואף לכל, לא מוותר על הכל. מאז זה גם טוב, זה לא שאיפה להישאר פה, זו נוסחה איך לשרוד, על ידי השמחה של המעט הוא שורד בכל המצבים, כי אחרת אבינו ידע, אדם לא, הוא יישבר בדרך, הוא לא יחזיק מעמד, וכשהוא הולך שמח עם מה שהוא זוכה, אתה לו כוח וחיות לכל מיני מצבים, והוא יזכה לכל, אז הטעם הקדוש גם הלך עם זה. הטעם הקדוש שכסף, הם מלא כיסופים, איפה רואים שהמלך קורא לו, הוא בא בריצה. בריצה הוא מגיע למלך, כי הוא חיכה כל הזמן. לקרבה הוא למלך, הוא חיכה. אז איך החזקת מעמד כל השנים? היו נעליים עקומות והוא שמח איתם. עם המנהלים העקומות שהוא מייצר, עם הדבר המבוזה הזה, היה שמח, הוא לא התבלבל מאף אחד. הנה הוא מצליח יותר ממני, הוא מוצלח יותר, זה מוצלח יותר. אף אחד לא עניין אותו בכלל. שיצליחו פי מיליון יותר ממני. הם לא מעניין אותי, הם לא מעניין אותי בכלל. אני בשלי, אני בנקודה שלי, אני אשמח עם שלי. אם אדם אין לו סיפוק, אז הוא יגיע ללחצים. ותראו אותו מגיע למירון, לרשבי, הוא צריך ישועה. הוא מגיע למירון, צריך ישועה דחופה. הוא אומר לציון, פולל, חוזר כל הציון, בום, בום, בום. אני צריך ישועה, נופק על הציון, חזק, בום, בום, בום. מה אתה רוצה שרשבי יצא החוצה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? רשבי שומע אותך. אבל מסכן, הוא בלחץ גדול, הוא צריך ישועה. אחרי כן, מה קורה? מה קורה אחרי כן? הוא מותש לגמרי. מותש, התיש את העצבים, התיש כל מערכת העצבים, מותש פיזית, מותש נפשית, מותש גמור. ואם מישהו דוחף אותו קצת, אתה יודע מה עשית, אתה יודע מה המצב שלי בכלל. אתה יודע מה עשית לי עכשיו, אני גמור. אני גמור, זוז. זה נגע בלי חוונה, פרק תורה מתענים עליו. כי הוא כבר מפורק. לא, אז מה עשית עכשיו? ודאי שהוא צריך ישועה, ודאי צריך להתפלל. ועוד הפעם, ולהקשן, והתעקש, עוד הפעם, ועוד הפעם, אבל בלי לחצים נפשיים. כי זה פשוט הורס מערכת העצבים. זה דחיקת שעה. ודאי שצריך להתפלל, עוד הפעם, ועוד הפעם, ותעקשן בתפילות. בשביל אמרתי, עקשן בתפילות, עוד הפעם, ועוד הפעם. אבל בלי להוציא את כל הכוחות בצורה כזאת, שאחרי להתפלל כל מערכת העצבים. זה דחיקת שעה. ואחרי זה גם לבית החן הזה, שמי יודע, אולי לא יהיה רצון כעת. לבית החן, אני יודע שמישהו נגע בו והרגיז אותו, בקלות. כי יש אדם איתות רצון, יש איתות רצון לכל אחד. מה זה את רצון? יש לכל אחד איתות רצון. אני אספר לכם מה זה נקרא את רצון. בנתיבות, אנחנו הגענו בנתיבות לפני 30 שנה, ושם אצל הבא סאלי יכול היית לראות תורות של אנשים, מנושאים אחד אחרי השני, כל מיני אישועות. ולפעמים פתאום סגרו את הבסטה, לא מקבלים עכשיו. המתינו שם תורות, אחרי כן קיבלו, עוד פעם קיבלו את כולם. ולפעמים, הרב סאלי מבטיח ישועה, כיוון שהצדיק גזר, אז הקדוש ברוך הוא מקיים. לפעמים הרב סאלי העיד על עצמו שהוא היה צריך לשבת ולבכות להשם יתברך, אחרי שהוא הבטיח, צריך לבכות להשם שזה יתקיים. אני יודע מה הוא ראה, מה הקושי שם. אז הרב סאלי העיד על עצמו שישב לבכות להשם, שהיהודי הזה יקבל את הישועה. ולפעמים, אדם היה מתברך והולך, ובדרך, מזה שהגיע אותו איתו, הוא אומר, אתה מאמין לברכה שלו? כך הוא אומר. נראה לך שזה אמיתי כל הסיפור? ובבא סאלי קורא להם, שלח את השליח, את השם שלו, תקרא להם. תקרא, הוא קורא לו, הוא אומר, נראה לך, הברכה לא תפסה. תפסת את הברכה. מי סיפר לו? שמיים. הרב סאלי אמר לו, זה לא תפס. לכן למה? שלא מאמינים, זה לא עובד. לא מאמינים בצדיק, מפסידים את הברכה. והיו הרבה סיפורים כאלה, לא הרבה, היו סיפורים כאלה גם כן. היה יהודי אחד בנתיבות, ששנים רבות לא היו לו ילדים. שנים רבות. בבית לא, בלי ילדים, זה ניסיון קשה מאוד, השם ישמור. יש כאלה שמבינים שילדים זה עבודה. ודאי, לגדי ילדים זה עבודה, אבל בית בלי ילדים זה עבודה הרבה יותר קשה. זה קירות, רק קירות. זה ניסיון קשה, זה רק קירות כל הזמן, קירות. שנים על גבי שנים. רוצים עוד נשמה אחת שיהיה בבית, עוד אחת, לפחות בבית. אז היהודי הזה חלפו שנים רבות ואין לו ילדים. וכל זמן מגיע לבבא סאלי, מבקש ברכה, עדיין לא נושא. פעם אחת הבבא סאלי אמר לו, עשה טובה, אל תבוא אליי יותר, לא יכול לעזור לך. אבל סטלי אומר כזה דבר, לא יכול לעזור לך? שמרחם, מי יודע מה קורה? לא יכול לעזור. כי הוא ראה אותו שמצטער, יש צער פה, ואני לא יכול לעזור, אז מה נעשה? אבל היהודי הזה היה עקשן, ומסטלי אמר לו לבוא אליו, אז הוא, מה יעשה? אבל הוא רוצה לבוא. אז הוא הגיע לפתח הדלת, ולהיכנס הוא לא נכנס, כי הוא עושה למה לא לבוא, אבל לא לבוא לגמרי, הוא לא יכול. אז הוא נעמד אחרי הדלת והוא נכנס. אחד כל יום היה מגיע, כל יום מתייצב שם אחרי הדלת, נעמד שם, שם יעזור. לא נכנס גם, אבא סאלי אמר לו לבוא. יום אחד, אבא סאלי אומר למשמש שלו, זה שבחוץ נמצא, תגיד לו שייכנס. הוא קרא לו, אומר לו, אבא סאלי קורא לך. הוא נבעל, השם ירחם עליו, הוא יודע שם לא להגיע, תבוא לפה. שמה יעשה? אבא סאלי קורא לי, אתה בטוח? כן, אבא סאלי אמר שאתה, זה שבחוץ ייכנס. הוא אומר, כן, נכנס, נעמד דום. עכשיו הוא גם שואל אותו, מה אתה רוצה? השם ירחם, הבעיה עוד יותר כפולה, מה זה, מה, כאילו, מה אני עושה פה? מה אני רוצה פה? אז אבא סאלי ראה שהוא בתדהמה, אמר לו, לא, לא, מה אתה רוצה? מה אתה מבקש? אז אמר לו, הרב יודע. כן, כן, מה? הוא אומר, אני צריך בן, רוצה ילד. הוא אומר, תקשיב טוב. אתה עכשיו הולך, קונה עגלה, אתה קונה בגדים של תינוק, שמיכה, חיתולים, אז לא היה חיתולים, היה חיתולים זה היה, שישייה כזאת, חיתולים, היסטוריה. על כל פנים, אמר, אתה קונה בגדי תינוק, שמיכה, חיתולים, מוצץ ובקבוק. אנשים יראו, בן אדם הזה קרה לו משהו, אופי מחכה לך, קרה גם עגלה. קרה לו כנראה, סיפור קרה איתו. לפעמים אדם מחכה למשהו, מרוב שהוא נכנס גם להזיות אולי. הוא גם הולך קנה עגלה, אתה מבין את הבעיה? עכשיו הוא מסתכל על אבא סאלי, אבא סאלי אמר לו, כן, כן, תלך תקנה, זה בסדר. הוא הלך לאשתו, אמר לה, הרב אמר ככה, עכשיו אנשים, יש להם יותר אמונה זקה בנקודה הזאת. אמר לו, בסדר, אבא סאלי אמר, קדימה, נלך, יאללה, הולכים לקנות. הוא ראה, מה לעשות לי, הולכים. הלכו לחנות, קנו עגלה, קנו חיתולים, קנו סמיכה, קנו בגדי תינוק, הכל קנו. אבל עכשיו נלך ברחוב מהר מהר, את המבצע הזה נגמור כמה שיותר מהר, כי ברחוב לא יתקל לי מישהו, לא נעים לי כל הסיפור הזה, בעגלה בזמן קרים, כמה שיותר מהר נקרא נגיע הביתה עם העגלה. הזדרזו הביתה מהר מאוד בנתיבות, הזדרזו מהר, הגיעו מהר, נגמר המבצע מהר, השתבח שמו. עכשיו העגלה בבית, השם יעזור, יש עגלה, יש חיתולים, יש הכל. ברוך השם, כבר הכל יש. חלפה שנה, בבא סאלי היה שם סנדק. אז בבא סאלי בעת רצון גילה מה קרה שם. הוא אמר, תראו מה היה שם. אבל בבא סאלי, תראה, באותו יום, שאני אמרתי לך שאין מה לעשות, ראיתי שבשמיים הכל נעול. נעול. זה כבר תקופה, זה נעול, סגור, סגור, על ברזלים. סגור הכל הרמטי, אין מה לעשות. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה נראה, סגור. אותו היום שהיית מאחורי הדלת, וקראתי לך להיכנס, ראיתי אצלך בשמיים סדק. מעניין שבבא סאלי עוקב גם אחריו, למרות שהוא מאחורי הדלת. הוא לא מודיע, הוא לא מודיע הגעתי, בבא סאלי עוקב מה נעשה אצלו בסיפור שלו. צדיקים, כן? מעניין. אז הוא אמר, ראיתי באותו יום בשמיים סדק, והסדק הזה בשביל להרחיב אותו, צריך פה מסירות נפש ואמונה ביחד. לכן אמרתי לך, לך תקנה, תקנה את העגלה. תקנה את הבגדים, תקנה את הכל, תלך עם סירות נפש ואמונה ביחד, זה יגדיל את הסדק, ירחיב אותו, כי היה ישוע. וכך היה, כך היה. אז יש מצב כזה שאף על פי שהכל סגור, יש סדקים. אנחנו לא יודעים מה זה סדק בדיוק, אנחנו לא שיפוצניקים, כן? מה זה בדיוק, איך נראה סדק, כן? אבל יש כסדק, יש סדקים. יש סוג של סדק כזה, שמרחיבים אותו אמונה, כן? סירות נפש ואמונה זה נפתח. יש איתות רצון. לכל אחד יש כל מיני איתות רצון, אפילו זה נראה סגור, יש איתות רצון. זה מה שכאב לרבי נתן בסיפור. מה כאב לו? כאב לו יש איתות רצון שאנחנו מפסידים אותם, בגלל דחיקת שעה, בגלל כל מיני לחצים והתנהגות לחוצה, בגלל שלא הולכים בשמחה, בגלל שלא שמחים מה שנעשה. כי בשמיים הדברים זזים כל הזמן. אין מנוחה שם. הדברים לא נעלמים שם, הדברים שם מצטרפים לא נעלמים. תספר לכם אולי סיפור שתבינו. סיפור מדהים, מה זה נקרא שמיים, תבינו מה זה נקרא. סיפור לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל הסיפור הזה. זה יהודי שחזר בתשובה, והחבר שלו נשאר איפה שנשאר, בתוך הביצה. וכאן היה להם קשר טלפוני מדי פעם. יום אחד התקשרת האמא של החבר הזה, ואומרת לו, ליהודי הזה, אתם חכם, החבר שלך, הבן שלי, במצב קשה מאוד מאוד, קטסטרופלי, קשה מאוד. מה, ברצינות? כן, כן. קיצור, הוא בא לראות אותו בית חולים, לא עליכם מה שהוא ראה שם. בלי הכרה, מכשירים, משהו קשה ביותר. אז עלה בדעתו, אמר לו, מה אתה מציע? מה אתה מציע לעשות? מה נעשה? איך נלך? מה תגידו, אתם הדתיים, מה עושים? שם רחם, זה לא מצב פשוט. אז עלה בדעתו שכשאדם נהיה חולה, השם ישמור, מה שהגמרא אומרת, אם אדם חלה, אז אומרים לו, תביא זכות ותחלים. תביא איזה זכות מסוימת. מה זכות? אז אמר, נעשה שיעור תורה לזכותו. אמר לאמא שלו, בוא נעשה שיעור תורה לזכותו, בבית שלכם, נעשה שיעור תורה, נאסוף את החברים, שיעור תורה, פעם בשבוע. הסכימה. רק תכננו את השיעור, כבר נהיה שיפור אצל היהודי הזה, החולה. כבר נהיה כבר שיפור. עוד לא התחילו את השיעור, רק תכננו. עשו שיעור חומש עם רשי. רשי הקדוש. חומש. אחרי השיעור נהיה שיפור משמעותי. עוד שבוע, משהו נפלא. השתחרר מהמכשור, עלה מחלקה, עוד שיעור, כבר שלושה, ארבע שיעורים, כבר השתבח שאחרי שלושה שיעורים, משהו כבר שיפור ניכר, פתאום השיעור רביעי, אמא שלו אומרת לתלמיד חכם הזה, תשמע חביבי, אין יותר שיעורים. למה? אומרת, לא יודע, כי אתה יודע, יורד גשם, אנשים קשה להם להגיע, אתה יודע, זה לא בדיוק הזמן מתאים לשיעורים, וזה, מה קרה לך? זה הבן שלך, זה מה, הוא השתפר המצב שלו, חבל. אומר לו, תראה, זה קשה, אנשים זה טכנית ועניינים, את כולם יחד. אבל תראי, זה הבן שלך, זה החיים שלו. היא מתעקשת. הוא גם מתעקש, כי הוא, השם, הוא הביא שזה בנפשו הדבר. עד שהוא יצא מרצע מן השק, היא אומרת לו, תראה, אני לא יכולה. הרי הוא מחר מחתיים הוא מבריא. אני רואה כבר שהוא מבריא. הוא יבריא, והוא ירצה הרי לאכול. מה שהוא לא הספיק לאכול עכשיו. אז אני רוצה להביא לו מסעדה, מה שהוא אוהב. המסעדה הזאת שאני הולכת להביא לו אוכל, הרי אתם לא תואמו אותה שאני אביא לו כזה אוכל, כי זה, אתה מבין, זה, יש בזה בעיה באוכל הזה. זה אוכל בעייתי, אתה מבין. כמה בעיות שם אני לא יודע, בדיוק, אבל יש שם בעיות, כן? אז בואו נוותר על כל הרעיון. הוא אומר, את לא מבינה מה מדובר פה, זה חיים שלו. קיצור, התעקשה, התעקשה, לא היה שיעור. לא היה שיעור, יומיים אחרי זה, קריסת מערכות, ושם מרחם, נגמר הסיפור. שבועיים אחרי זה, עשו שיעור לילוי נשמתו. כבר היה לילוי נשמתו כבר שיעור היה. אנשים לא מבינים איך זה עובד הדבר הזה. הכל פה, אין משחק, זה שמיים הכל, זה שיעור תורה, זה הלכה, זה גמרא, זה רבנו, זה מה שליקוטי מוהר"ן, זוהר, קהילים, תיקון הכללי, פה מקווה, פה צדקות. הדברים מצטרפים, לא, זה דינמי שם, זה לא דבר שנעלם. כלום לא נעלם שם. השלם ישמח עם מה שהוא עושה ויאמין עם מה שהוא עושה. זה הנקודה פה ששם אתה רוצה שנדע מזה, מהסיפור החכם והתם. שאדם ידע שאתה עושה דברים יפים, אתה תשמח איתם. כל אחד פה עושה דברים יפים. כל אחד פה יש לו רגעים יפים. כל אחד פה עבר בחיים שלו כל מיני הרפתקאות, כמה הוא יקרים כל מיני מצבים, כל מיני מצבים. הוא בא לשיעור בלי כוחות. וכמה ימי כיפורים הוא עבר, אומר רבי נתן, כמה ימי כיפורים הוא עבר. ואחד שעשו לו ברית מילה, ברית מילה, בכמה היית? בשמונה ימים. גם בכית, גם בכית אפילו שם. ברית מילה, שמונה ימים, השתבח שמו. גזירת הכתוב, השתבח שמו. איזה זכות, תחת כנפי השכינה. ויומי כיפורים, וימים טובים, ושבתות, וחגים, ופה ריצה למצווה, ופה ריצה לתורה, ופה תורה, ופה קדושה, ופה תפילות, ופה... כמה כל אחד עושה, נבוכדנצר, שלוש פסיעות, מה הוא קיבל? הלך שלוש פציעות, מה הוא קיבל ריבונו של עולם? כלבים שלא נבחו מה קיבלו, זה מה נעשה ככה קיבל. אז עם ישראל, להבדיל, שכל כך הרבה מלא מצוות, בלי סוף, בלי סוף. ואדם הולך עם הרגשה, מה יצא כבר, מה יש בי בכלל? ואחרי כן מה? זהו, זה עד כאן כבר, אני לא יכול יותר. אני כבר לא יכול, ודאי! כי הוא לא משמח עם מה שהוא עושה. הוא לא שמח עם מה שהוא זוכה. דברים לא זזים כמו שתכננתי. כמו שחשבנתי, או כמו שחשבתי, ולמה אצלו זה יותר קל, ולמה אצלו זה יותר פשוט, ולמה הדברים שלי כאלה מורכבים. ואחרי כן הלכה השמחה, ואחרי כן הדברים מצטרפים, וזהו זה מתפוצץ עד כאן, גמרנו, זהו זה, אין לי כוח יותר. אז אומר רבי יתן, מאבדים את השעה, את רצון שלהם. את העת רצון, את הסדק הזה, או את הפתח שהיה, מאבדים אותו עם הלחץ שהיה לו. מה שאין כך, כשהוא הולך שמח וממשיך שמח, אז מה קורה? מבלבלים את האדם עד ניסיון, ועדיין מבלבלים אותו. אבל יישאר רשימו. הרשימו שלו, השמחה של הדברים, מה שהוא עושה, זה יישאר לו. אם זה הוא יעבור את הגל, אם זה הוא יזכר לישוע. כי יש דברים, יש פה כוח מסוים. ודאי. יש לכל יהודי נקודה של דעת מסוימת שנמצאת בתוכו, שהצדיקים עובדים להוציא אותם מהכוח אל הפועל. הנקודה הזאת נמצאת בכל אחד. כן? נקודה עליונה, נקודה זכה. שם מאירור שנדבך בעיקר. שם, הנקודה הזאת. ושם אין שום כוח של הסתרה בעולם. שום דבר, שום הסתרה אין שם. רק מה? להוציא את זה מהכוח לפועל את הנקודה. זה מה שהצדיקים תומכים. שכל אחד יוציא את הכוח, מהכוח לפועל את הנקודה, את הדעת הנקייה הזו של כל אחד ואחד. אנחנו יודעים לכל אחד למה הוא צריך להגיע פה, איזה סוג של שלמות, ומה בא להשתלם פה, לאיזה נקודה הוא בא להשתלם פה. מי יודע? לא יודעים פה כלום. מה שנראה לך, הצלחה של השני, תכן בכלל זה זכות עבוד בכלל. בגשמיות בטח זה, וזה לא מעיד כלום, וגם ברוחניות. אתה יודע כמה הוא מימש מהפוטנציאל שהוא קיבל, שאתה כל כך מסתכל עליו. אתה לא יודע מה הוא בא לתקן ומה הפוטנציאל שלו, שבאמת הוא עשה כאלה דברים יפים, שאתה מתבלבל מזה. רק מה? זה לא העסק שלי בכלל. לא העסק שלנו בכלל. העניין שלנו זה להתמקד בשלו. ולכן אתם לא יסתכל על אף אחד, כי הוא לא היה מתפעל ולא מתבלבל. לכן גם לא מקום לצרות עין. אבל הוא שמח שאני זוכר שיזכה עוד יותר ועוד יותר, כי לא מסתכל בכלל על זה. לא מעניין בכלל. לא מעניין. כל אחד מעניין אחר לגמרי, זה מעניין בכלל. זה לא מעניין פה. זה סיפור אחר לגמרי. זה סתם אוסף של מקרים. אוסף של מקרים בלי קשר בין אחד לשני בכלל. זה שאנשים דומים בזה שיש לכל אחד עיניים ואף ואוזן. יופי, טוב שיש להם אף ואוזן, עיניים ואוזן. מעבר לזה מה שדומה ביניהם. כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, הכל שונה לגמרי, הכל שונה בכלל. מסלול חיים, כוחות נפש, סיפור חיים, היסטוריה של גלגולים, הכל שונה לגמרי. סתם, אז מה כן דומה? שתי עיניים, שתי אוזניים, ופה דומה, זה הכל. עכשיו הכל שונה בכלל. אז למה עושים השוואות? זה סוג של יצירה כזה. הרי יותר קל לו, אז למה לי ככה? אז אם את ככה ולא... אז ככה, אין לי כוח, עד כאן, פה זה נגמר, זהו זה. אבל אם אדם היה לי בודד, אז נכון, אתה צודק, האיסורים שלך הם איסורים, אתה צודק, אבל להרפתקאות האלו יש לך כוחות נפש. למה? כי הפסוק אומר, הנותן שלג כצמר. הנותן שלג כצמר, הקדוש ברוך הוא נותן שלג לפי הצמר שכבר הכין לך, הגנה בפני השלג. הוא לא ייתן לך יותר מדי שלג שלא תחזיק מעמד. השלג יהיה קר, בשלג יהיה מאוד קר. אז צריך לתת לך כבר צמר לפי השלג. הנותן שלג כצמר. השלג יהיה בדיוק לפי הצמר שקיבלת כהגנה. אתם בדיוק כל מדוד מדויק לפי הכוחות נפש. ברגע שמסתכל על הסובב פה זה גומר, זה נגמר. ואתה מהקדוש, אין אף אחד, לא קיים אף אחד. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. למה לדבר מאחרים כלל? בכלל לא רוצה לשמוע מאף אחד. לא מעניין אותי, אני לא משום לשכה סטטיסטיקות ולא עושה שום גרפיקות ולא עושה שום גרפים על הסתברויות ועל סטטיסטיקות ולא צריך לתת פה שום דוחות אזוריים וכלליים. אני לא פה לא מאוסף נתונים ולא מחשבן חישובים. לא מעניין בכלל. לכל היותר, אם צריך לעזור למישהו, אז אני צריך להיכנס בסוגיה, מה הנתונים שם, לא מעבר לזה. ולא תתחיל להתעניין, כל אחד, תגיד לי, מה אתה אומר, מה אתה מספר עליו? דבר, דבר, מאוד מעניין, מה? הרוויח, ולא... ולכן הוא לא נותן מעשור, כן. הוא גם כן, הבנתי. וזה סתם מסכן, סתם לא ראה לכלום. וזה ככה, הבנתי. וככה הוא עושה סקירה על השכונה, מעביר את זה, זה נזכר בהוא, הוא באמת הצליח בחיים יפה. מאוד הצליח יפה בחיים, כן. ראית איזה מכונית הוא נוסע, חבר לך הזמן. איזה הסלמה, ודאי. והוא גם כן מסתובב בהתאם למה שחושבים עליו. הוא הולך עצוב יום, מהבוקר עד הלילה, רק כשהוא מסתובב בחוץ, הוא מסתובב כאילו שמח. למה? כי אנשים חושבים שאני שמח, פחות אני אראה לי שזה אמיתי. אתה בדיוק היה הפוך. אתה היה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך אתה היה. זה מלא עצבות. ובחוץ הוא חייב להראות לעשות כמו שמח, כי אנשים אומרים שהוא שמח, אז נראה שאני באמת שמח. אחרי זה מאוד מוזר. אתם בדיוק היה הפוך. לפי מה שאנשים חושבים, היית צריך להיות עצוב כל היום, פרצוף צ'ר מהם, תראה איך אתה נראה. והוא הולך שמח כל הזמן, לא שלומך, לא חושב. אבל מה אתה כל כך שמח? אז בשלמה, אם אתה בחודש אדר, אז כתוב מי שנכנס לדר מביא משמחה, אז יש תירוץ, יש לך תירוץ, הלכה, שולחן ערוך. מי שנכנס לדר מביא משמחה. למה אתה שמח? אדר. גם שני אדרים, זה מסודר. אבל סתם בחודש חשוון למשל, או בחודש אייר להיות שמח סתם? חודש אייר, אחרי שעברנו צוקות, אתה עוד שמח? מה קרה לך? עד שיהיה עוד פעם חגים זה זמן, אתה עוד שמח? חודש חשבן? וחודש אייר, אחרי פסח, אחרי כל הוצאות של החג, אתה עוד שמח? איך אתה שמח בכלל? סתם בחודש, סתם באמצע שנה שמח. מוזר! ותראה גם מה אתה מייצר, דברים עקומים. תראה את המציאות שלך, אתה לא קורא את המפה. אתה מאוד נאיבי. אתה לא ריאלי, וגם טיפש. אתה מסכן גדול, סלח לי. ועוד הולך שמח, מה שלומך? ברוך השם. מה ברוך השם? מה ברוך השם כל כך? מה כל כך ברוך השם? אתה יודע שאתה בעייתי? אתה יודע שאתה מסכן? ברוך השם. מה ברוך השם? אז דאגו ממנו, צחקו מהטעם. אבל זה לא היה בכלל, לא היה בחשבון שלו בכלל מה חושבים אנשים. מה אנשים חושבים, מה הם מבינים, מה יודעים, מי יודע משהו בו בכלל. מי יודע על מישהו, מה יודע על משהו. אז אתה מנסה לדעת על השני, אבל שנדע על עצמנו משהו. מנסה לדעת על השני. מי יכול לדעת, כמו שרמתן אומר, אני לא יכול להגיד פשט בלב נשבר של יהודי, אני יכול להגיד מהרם שיף קשה ביותר, אני יכול, ולא יכול לדעת פשט מה זה לב נשבר של יהודי. אנחנו יודעים פשט על מישהו בכלל. מישהו יודע משהו על מישהו. דמיונות יש לנו, זה לא יותר מזה. ולכן אדם אחרי מסתכל איך שהוא מסתכל על אנשים, וזהו זה, אחרי כן הוא אוסף לו מידע, והכל נראה לו, הכל מעורבב, והכל הכל לרעתו, הכל נגדו. מתי? כשכבר אין לי כוח, זהו זה. אסף את כל הנתונים, צברתי את הכל, כבר ברור לי בדיוק הסיפור שלי. אני הכי הכי מסכן פה. בסיפור הזה הנוכחי אני הכי מסכן, ואני לא חייב יותר כלום, זהו זה. אז אומר רבי יתן לפורש, מאחר שהוא יקש ורוצה יתעקש, זהו זה. הוא מפסיד. רק אם אדם ילך עם שמחה עם משהו כן עושה, וירגיל את עצמו, וזה לא קל, זאת עבודה. כי אם שמחה זה היה דבר קל, גורם את התיקון מיד, מהר מאוד אני גורם את התיקון, נגמר התיקון מהר מאוד. שמחה, היית זוכל שמחה, שמחה מביאה אמונה, מביאה קדושה, מרקירת אלוקים, נגמר הסיפור מהר, אתה דבוק בשם, אתה יד מתוקן, חיסת כפתור, שמח, אוף לשם, נגמר הסיפור. אז זה עבודה, זה עבודה, זה עבודה. כל אחד עם הנתונים שלו, עם הסיפור חיים שלו, עם כל ההרפתקאות שלו, זאת עבודה. אבל יש את המהלך. יש את רבנו שהביא לנו בדיוק את הסיפור לפי העניין שלנו באמת. שמכירים את הסיפור שלנו, יודעים, אז להגיד לנו איך. זה החוכמה, להגיד לי מה צריך להיות. אנחנו מבינים, כתוב בספרים הקדושים, כתוב מה רוצים מאיתנו, איך זוכים לזה. זה בא רבנו סיפר את הסיפור עם החכמתם. איך זוכים לזה להיות כמו התם הקדוש? כי אם התם הקדוש היה לו חיים כלילים, קלים, ולכן הוא היה שמח כל חייו, כל הסיפור הזה מיותר. כי זה לא חוכמה. אתה מה לספר לי על מלאך שהכל קל לו ונפלא, ולכן הוא היה שמח, זה יפה מאוד. מלאכים, זה ודאי שם, למה הכל נפלא. אבל הוא היה, היה לו קשיים בלי סוף היה לו. כל המציאות העגומה סביבו. כל מה שהסובב שידר לו. כל איזשהו היה מצויר בין האנשים. הוא יכול גם להצטייר כך בעיני עצמו, אבל פה הוא לא נתן. הוא לא נתן שזה יצטייר ככה בעיני עצמו. הוא לא הולך עם סטיגמה על עצמו. הוא לא נותן לעצמו לבזות את עצמו, מה פתאום? אני זוכה ואני אזכה. ואני עושה דברים יפים ואני עושה יותר יפים. זה שאני צריך להשתפר, מיליון דברים אני צריך להשתפר. אז יש חשבון נפש. מה שאני יכול לשפר, אני אשפר. ויגבל לי בו דרכי השם. שילך עם שמחה, אני כן עושה דברים יפים. ריבונו של עולם, נבוכדנצר, שלוש סיעות, תראה מה הוא קיבל. מה הוא קיבל? כל גוי שעשה איזה תנועה לכבוד שמיים, מה הוא זכה? מה יהודי עושה? כמה דברים הוא עושה לכבוד שמיים? כמה הוא עושה מבוקר עד ערב? זה נעלם? זה יכול להיעלם? לעולם זה לא ייעלם. לא ייעלם בתוך העולם כי לא נעלם. לא ייעלם פה כלום. כלום לא נעלם. הכל צבור שם. נקודה אחרי נקודה הכל. עד הרבה. הקמאה שאדם הולך עם האמונה הזו שאני כן זוכה, ואני כן עושה, ומאמין בצדיקים, ואין מה שהוא עושה, ונותן צדקות, ועושה חסדים, ולומד תורה, ומתפלל, ושומר שבת, ושר משבת, ועומד תיקון הכללי, פה הוא הולך למקווה, פה הוא לומד גמרא, פה הוא לומד שולחן ערוך, פה הוא שר, ופה הוא זמר, ופה הוא משתדל לשמור את העיניים, פה הוא מתחיל מחדש, למרות הכל מתחיל מחדש, כל הדברים האלה מצטרפים, השמיים רואים, ויודעים את זה, ואין את הקושי, ואין כל אחד מהפתקאות שלו, ויתנו, ורוצים לתת, ובוודאי רוצים לתת לנו ישועות, ובוודאי ישועות, ויהיה איתות רצון, ובוודאי נבשה, ישועות אמיתיות, אנחנו, וכל מסובב פה כולנו, ויהיה ישועות, ופרנסה בשפע, ובריאות איתנה, וילדים צדיקים, ובריאים, ושלום בבית, ושתר ונחל בבית, ואחים שלנו גם כן יבואו, וגם יחזרו בתשובה איתנו. כלום לא נעלם, הכל שבור שם. נקודה אחרי נקודה, נקודה אחרי נקודה, נקודה אחרי נקודה. לעולם זה לא יעלה. רק אם אדם ילך עם שמחה עם מה שהוא כן עושה.